בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר המשפטים יריב לוין צפוי להציג אולטימטום לאופוזיציה בימים הקרובים, ולפיו יהיה עליה להסכים לדרישות המינימליות של הקואליציה בנוגע לרפורמה המשפטית, וכי אם תדחה הדרישה הקואליציה תחל באופן מיידי בהליך חקיקה חד צדדי. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הבהיר בראיון לישראל היום כי בלי הסכמות הממשלה תעשה רפורמה מדורגת. לדבריו, הדבר הראשון שמתכוונים להתחיל לחוקק הוא צמצום עילת הסבירות במתווה סולברג, ובהמשך חוק היועמ"שים. ובתוך כך, אמש החליטה הקואליציה להעניש את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד על כך שסרבה להסיר את עצמה מהבחירות לוועדה לבחירת שופטים. על פי ההחלטה, עליה הכריז יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, גוטליב לא תכהן יותר כחברה בוועדות הכנסת השונות, לא תוכל להעלות הצעות חוק ולא תוכל לדבר בשם סיעת הליכוד במליאת הכנסת, כל זאת עד להודעה חדשה. גוטליב תקפה בתגובה את קץ ואמרה, בררתי מול הייעוץ המשפטי כי אין מדובר בהפרת משמעת קואליציונית, ואתה אופיר פעלת באופן בריוני ונקמני. היא הוסיפה כי בכוונתה להגיש ליועצת המשפטית של הכנסת התראה לפני פנייה לבגץ, תוך שהיא מציינת כי הכנסת הוא לא המערב הפרוע. שר הביטחון יואב גלנט נועד בבריסל עם שר ההגנה האמריקני אוסטין ודנימו בהידוק התיאום בין המדינות סביב האיום האיראני. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי גלנט הדגיש במהלך הפגישה כי ישראל שומרת לעצמה את הזכות להתגונן מפני כל איום. בתום הפגישה סיכמו השניים להגביר את התרגילים המשותפים בין הצבא הישראלי לאמריקני. יומיים לאחר שהוגש כתב אישום פדרלי חמור נגד הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ בפרשת המסמכים המסווגים, תובעת במדינת ניו יורק סגרה אתמול את אחד מתיקי החקירה נגד טראמפ והחברה בה הוא החזיק, שנחשדו במסירת דיווח כוזב לרשויות כדי לשלם מס מופחת על נכסים בבעלותו. רשות המים הודיעה כי תעריף המים עתיד להתייקר בשיעור של כ3% בתחילת החודש הבא. כתבנו צבי טסלה מוסר כי ברשות המתינו לפרסום מדד המחירים לצרכן כדי לחשב את שיעור ההתייקרות הסופי, וכי המים היו צפויים להתייקר בחדות יותר אם מדד המחירים האחרון היה עומד בתחזיות המוקדמות שצפו אינפלציה גבוהה יותר. כאמור, אמש התפרסמו נתונים מעודדים המצביעים על כך שמדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב0.2% בלבד, ובעקבות כך שיעור האינפלציה ירד ל4.6%. על רקע מכת הנגע הקשה פוקדת את העיר בני ברק מזה תקופה ארוכה, ולאור ריבוי המקרים בעיר על פציעתם של ילדים שהובלו לבתי החולים כתוצאה מאותם מכרסמים, בעירייה הכריזו על תוכנית מיידית ומינוי פרויקטור מיוחד להתמודדות עם מכת החולדות והעכברים. במכרז מיוחד נבחרה חברת פורטל כמי שתנהל מעטה את המאבק בכלים מקצועיים ועבודה סדורה. הדגש העיקרי של הפרויקט יינתן לסבבי הדברה דחופים ומסיביים והתמודדות עם מחילות ומקומות המסתור של החולדות, כאשר בשלבים הראשונים תכלול הפעילות פגיעה ואיתום באותה מחילות, וכן מבצע עירוני לפינוי פסולת וגרוטאות מחצרות הבניינים. עם אישור התקציב, חברי המועצה הודו למערכת החדשות של כל חי, שבחודשים האחרונים העלתה לראש סדר היום את מצוקת התושבים. הם הביעו תקווה שאכן הפעילות תוכיח את עצמה, והדבר הביא קץ למטרד בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. בראשון תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. השבת מברכין החודש. לספרדים המנהג הוא שלא לומר את המולד. לאשכנזים המנהג הוא לומר את המולד. הדיוק במולד זקוק לאשכנזים, כיוון שהם מברכים כבר לאחר שלושה ימים. מלבד חסידי חב"ד שמברכים לאחר שבעה ימים, כפי מה שמרן כתב, כל האשכנזים מברכים אחרי שלושה ימים. לפי ההסבר שלי, כרגע יוצא ששלושה ימים צריך גם להנות מהלבנה. אי אפשר לברך על הלבנה אם לא נהנים ממנה. זו הסיבה שממתינים שלושה ימים, שאז גודל הלבנה נותן הנאה כלשהי ממנה. זו הכוונה לשלושה ימים. על פי הקבלה, וכאן מרן פסק על פי הקבלה, כמו שהביא מרן בבית יוסף את רבי יוסף גיקטיליה, ולכן אחרי שבעה ימים, בין כמה שעות אחרי שלושה ימים, זה משמעותי מאוד לגודל של הלבנה. אם חסרים לי מספר שעות לפני הזמן של מילוי שלושה ימים מלאים, לא אוכל לברך את ברכת הלבנה. זאת אומרת, בשבוע הבא לאשכנזים, ביום רביעי בלילה, מותר לברך את ברכת הלבנה. לספרדים לא ניתן לברך במוצאי שבת. ניתן יהיה לברך רק ביום ראשון. לא התאריך קובע, אלא המולד קובע. המולד קובע לגבי התחלת הזמן שאפשר לברך את ברכת הלבנה. ההתחלה נמדדת לפי המולד. אם כך, גם לספרדים היה צריך להכריז על המולד, כדי שידעו כולם שבשבת הבאה, ביום ראשון בערב, אפשר כבר לברך את ברכת הלבנה. אפילו שהתאריך יהיה ליל זין, בכל זאת מותר. אבל התשובה לזה ניתנת על אמצע החודש. אנחנו מברכים את ברכת הלבנה עד ט"ו לחודש. האם אפשר לברך את ברכת הלבנה אחרי המולד בליל ט"ו? השנה בחודש תמוז זה מאוד משמעותי. ט"ו לחודש יהיה ביום שלישי. אם כך, ביום שני בלילה, בעוד שבועיים, האם ניתן יהיה לברך את ברכת הלבנה? הרי המולד הוא ביום ראשון. הט"ו זה יהיה יום ראשון בלילה. 15 יום, לילה אחרון, יום ראשון בלילה. אם אני אלך אחרי התאריך ט"ו לחודש, מותר. אם אני אלך אחרי המולד, שזה יום ראשון, אז רק יום ראשון בלילה מותר, לא יום שני בלילה. והאמת, כתב אבי מורי, שמותר לברך גם בליל ט"ו. אמנם נכון, מתחשבים במולד, אבל השינוי של כמה שעות הוא לא משמעותי. הוא לא כל כך ניכר. כשהלבנה נמצאת בפגימתה, לא מברכים על פגימה, על דבר שהוא חסר. אבל כשהלבנה לא ניכרת בפגימתה, והרי בליל ט"ו הלבנה לא ניכרת בפגימתה, עדיין היא נראית שלמה. לכן אין סיבה שלא לברך בליל ט"ו. ומכאן שההזכרה של המולד בשבת זו מיותרת, אין צורך לספרדים להזכיר את המולד כלל ועיקר. שלא יאמרו לנו מנהג העדה הזו, מנהג העדה הזו, לנו יש את דברי מרן השולחן ערוך. הוא קובע לנו, לכל הספרדים, בלי יוצא מן הכלל, ולא נודע שיש איזה פוצה פה ומערער על ההנהגה הזו, ולכן לספרדים אין צורך בהזכרת המולד. לא שיש בזה איסור, אבל זה יכול להטעות. כדי שלא יבואו לידי טעות, לכן אמרנו שמבטרים ולא אומרים את המולד בהזכרת החודש. כן, בבקשה, לשיחה.
כן, שלום רב.
שלום.
עוזרת ברית, יש בזה בעיה של בשביל להקום? אפילו שכיוון שהיא...
אדוני מדבר על עובדת זרה. האם עובדת זרה, גויה, יש בה איסור בשולי גויים? כן, יש. הוא קל יותר, כיוון שהיא מתפרנסת רק מהבית. היא לא מביאה דברים מבחוץ. זה קל יותר. אבל לך תחילה, צריכים לעשות תורנות, דיברנו על כך כמה פעמים, צריכים לעשות תורנות בני המשפחה, כל שבוע יעשו מישהו אחר, מבשלים לצורך השבוע כולו, העובדת הזרה נשאר לה רק לחמם. לחמם ולהגיש, אין בישול אחר בישול, וזה מותר לך תחילה. זה לך תחילה, בפרט לספרדים. לאשכנזים, אם המטופלים על ידי הגויים, על ידי העובדים הזרים, הם מסוגלים לנוע, הם מדליקים את האש, והגויים באים ומבשלים. אבל זה טוב לאשכנזים, שהולכים על פי דעת הרמה, שישווה את דין האפייה לדין הבישול. כשם שבאפייה מספיק הדלקת האש, כך גם בבישול מספיק הדלקת האש. אבל דעת מרן השולחן ערוך לא כך. לכן, כשאין ברירה, אין שום אפשרות, אפשר לסמוך על זה שהיא מתפרנסת באותו בית, אין חשש שהיא תכשיל את המטופלים שיאכלו דברים אסורים. אבל לכתחילה צריך להשתדל כמו שאמרנו.
עכשיו,
באולמות,
אדם שיש לו מסעדה, נגיד, זה נקרא בית ישראל, או שזה דווקא בית ישראל, הכוונה היא בית שלו ממש?
אבי מורי כתב על כך תשובה בשו"ת יחווה דעת וגם ביביע עומר. כל מה שהוא כתב שם, ויש הרבה שלא הבינו וחשבו שדבריו הם לכתחילה, הביא ראיות לרוב. כל דבריו אינם אלא בדיעבד. לכתחילה צריך שיהיה יהודי עומד במקום. אני שומע כל מיני פרסומות ברדיו על כשרות מהודרת, אני מדגיש את המהודרת, עם גרשיים כפולים ומכופלים. אבל יש גוי שמבשל שם. והם סומכים על האש שהודלקה על ידי יהודי בתחילת היום. או שיש במקום נר תמיד. זו לא כשרות מהודרת. זה לא משנה מי נותן הכשרות. זו לא כשרות מהודרת. רבים מהאוכלים במקום הם ספרדים. ולפי דעת מרן, זה לא מועיל, רק בדיעבד, אבי מורי כתב להקל. לא משנה אם זה מסעדה, בית מלון או אולם שמחות, בכולם צריך שיהודי, הוא יהיה זה שמניח את האוכל על גבי האש. בדיעבד יש פתרונות. ברגע שהגוי הניח והדליק את האש, אני מיד מחבא את האש ומיד מדליק מחדש. האוכל עדיין לא הגיע לשליש בישול. כל שהמאכל לא הגיע לשליש בישול, הדלקת האש שאני עשיתי מתחת לקדרה שמלאה בדברי מאכל, אני בישלתי. הדלקת האש היא הבישול. לכן, במצב הזה יש לי פתרון, או אם עדיין לא הגיע לשליש בישול, ואין לי אפשרות לחבות ולהדליק את האש, לוקח איזו כף, מערבב, מגיס בתוך הקדרה, ההגסה נחשבת כמבשל, כיוון שהאוכל עוד לא הגיע לשליש בישול, כמאכל בן דרוסאי. הערבוב מועיל להחשיב את זה כמאכל של יהודי. הווה אומר שצריך להקפיד בדין של בישולי גויים. לא רק לחשוב, הרי הגוי לא מביא מהבית, אז אין פחד שהוא יכשיל. זה לא רק העניין הזה, יש עוד דברים נוספים. ולכן, בדיעבד אפשר לסמוך על דברי הרמה גם לספרדים, אבל דיעבד פירושו כשאין מוצא. אבל כשיש אפשרות צריך להקפיד בזה מאוד מאוד. אני רואה אברכים לוקחים משגיח מיוחד לאירועים שיש להם באולמות, אבל הם לא בודקים לראות מי הוא הטבח, ולא רואים שהטבח הוא גוי. ואז כל מה שעשו, הכשירו את הכלים, דאגו למוצרים בהכשרים מהודרים, אבל בשולי גויים, איזה מין הידור יש כאן, צריך לפקוע עין. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום הרב, יש לי שתי שאלות. האחת, אם אני הולכת לאירוע לחתונה או משהו כזה, אני לא רוצה ליטול ידיי. אז מבחינת ברכות, כאילו אני ברכת פעם אחת אם זה יהיה אדמה, או פעם אחת אם זה שהכל, ואז כוללת כל מה שיביאו לי בהמשך?
נכון. אין שום צורך לברך פעמיים, גם על דברים שלא היו מונחים לפניי. האולם הזמין אותו בעל הבית. זה לא שאנחנו נכנסים מעצמנו ואוכלים שם. הזמין אותו בעל הבית. ובעל הבית שהזמין, הוא המארח אותי. וכל מה שאני אוכל, עתקה דבעל הבית, סמכן, על שולחן בעל הבית, אני נשען.
תודה, ושאלה נוספת, אם בדרך כלל אני משתדלת לאכול בדת וכו', והכשרות של האולם היא הרבנות. יש לי בעיה לאכול משהו שם בכלל?
קודם כל, אין שום בעיה לאכול מרבנות. האיסור לאכול מנבלות וטרפות דווקא. האיסור להיכנס למקום שאין בו תעודת כשרות מהרבנות הוא דווקא. יהיה אשר יהיה נותן הכשרות הכי הכי צדיק בעולם, אם זה לא במסגרת הרבנות, אי אפשר לסמוך עליו, יהיה אשר יהיה. היה אצלי בעיר חולון, כשאני הייתי אחראי על הכשרות, יהודי ירא שמיים, והוא הפיץ מודעות בעיר שיש לו אוכל קייטרינג למהדרין, ופרסמתי ברבים שכל מי שלוקח ממנו כאוכל נבלות וטרפות. עד כדי כך. בלי כשרות אי אפשר לסמוך על אף אחד, יהיה אשר יהיה. ואומר שהכשרות של הרבנות היא כשרות טובה. לכתחילה אנחנו משתדלים, אם אנחנו מתארחים במקום כזה שאני לא רוצה לאכול דברים שאינם מהודרים, אני מסתפק בדברים מסוימים. למשל, אני מתארח באולם ולא נעים לי מבעל הבית. אני שם סלטים בתוך הצלחת, אוכל מעט מהסלטים, ואז בעל הבית ראה צלחת מלוכלכת, סימן שאכלתי. בזה ישבתי את דעתו וגדול כבוד הבריות. אבל כל אחד ינהג לפי מה שנראה לו באותו מקום, ובלבד לא לפגוע בכבוד הבריות.
אז דגים, יש לי גם בעיה או ש...
אני לא יודע מי הטבח. אפשר לך, תהילה כדאי להימנע, אבל אפשר.
תודה רבה רב, תודה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה. כן, בבקשה. אין לנו את השיחה.
הלו?
כן.
הלו?
כן, אני שומע.
בוקר טוב, כבוד הרב. נתקעתי לאחרונה באנשים שאמרו שהם לא קונים חסלת, את החסה של חסלת, כי יצאה הודעה שכמות חומר ההדברה שמשתמשים בה ממש לא בריא. שמעדיפים לקנות חסה אחרת ופשוט לשבת ולבדוק אותה.
אני מבין את השאלה, ואני לא משרד הבריאות, אליי לא פונים בענייני בריאות. אני כן יכול לענות ולהסביר מה הפתרון למי שלא רוצה לרכוש את המוצרים של חסלת. חסלת זו חברה מצוינת עם ניסיון אדיר, וכמות הריסוס כפי שאני יודע היא קטנה. היא לא מזיקה. רבנים מסוימים אמרו שלא לרכוש כיוון שיש שם ריסוס, ולא נתנו אלטרנטיבה. לא נתנו פתרון. כל גידול שאינו מבוקר, אסור בהחלט לצרוך ממנו. זה ודאי אכילת חרקים. חרקים קטנטנים, כמו טריפסים קטנטנים, שלא נראים, אלא אם כן אני אלכוד אותם ברשת, הבודקים המשגיחים בודקים, לראות אם הם נגועים או לא, על פי שטיפה והעברה ברשת. אם אני מגלה שיש שם חרקים, סימן שכל השטח הזה נפסל, ואם אני רואה שהכל נקי, אני משווק. זה נכון בחסלת, ואתמול זכיתי לבקר במפעל הידרופוני, דהיינו גידולי מים. הגידולי מים הם מצוינים, אין בהם ריסוס כלל ועיקר, כתוב על האריזה בפירוש שזה גידולי מים, קשה לי מאוד לציין היכן השיווק של הגידולים האלה. יש בהשגחת הרב לנדו ירוק לבן, ויש משווקים בשם משנת יוסף. זה מה שאני יודע. ייתכן מאוד שיש אחרים. אני בתקופה הקרובה מקווה לבקר בעוד מקומות, ללמוד יותר לעומק את העניין, אבל מה שראיתי אתמול במפעל ההידרופוני שבבית חלקיה, ראיתי שם וראיתי בעיניי והתפעלתי מכל המציאות. המפעל בבית חלקיה נמצא בהקמה, וכבר יש להם תוצרת מצוינת, נפלאה. דבר אחד אני יכול לומר על מה שראיתי אתמול, ברכת אותם ירקות שהכל נהיה בדברו. הגידול נעשה על גבי ספוג, ספוג שהוא נלכד והוא חד פעמי, בגמר הגידול של כל שתיל ושתיל, זה נזרק, הוא מתפורר, הוא לא מחזיק מעמד לשימוש חוזר, ברכת הספוג הזה הוא סינתטי, לכן ברכת הירקות הגידולים האלה שהכל נהיה בדברו. טעה וברך עליהם בורא פרי האדמה יצא, אבל מבחינת ההלכה, הדין של הירקות האלה ככל גידולי מים וברכתם שהכל. אני לא מדבר על הכלל של הגידולים ההידרופוניים, אני לא יודע מה קורה במקומות אחרים. יש בארץ ברוך השם כמה מפעלים, ועל כולם בסקיות כתוב גידולי מים, בהם אין שום פחד של ריסוס כלל ועיקר. הם רק מוסיפים דשן כדי להצמיח יותר טוב את הגידולים, אבל אין ריסוס. לכן, מי שלא רוצה לצרוך הסלט, בשום אופן לא נוכל להקל ראש, להתיר לו לקחת גידולים לא מבוקרים. הגידול הערבי הלא מבוקר נגוע מאוד, בין אם זה פטרוזיליה, סלרי, חסלת של החסה ושל הכרובית והכרוב, כל הדברים, כל הירק בלי יוצא מן הכלל, הוא נגוע מאוד, ולכן אין לי מקום להתיר חלילה חלילה לסטות מהדרך הזו, לצרוך אך ורק מהגידול המבוקר. מקשים עליי, וכי מה עשינו לפני 40 שנה, לפני שהיה חסלת, מה אכלנו? אז אני רוצה לומר לכם שלא אכלנו. לא אכלנו. אם היה ליל הסדר רוצים לאכול את המרור, היינו מורידים את הירוק בכל עלה ועלה, כדי לאכול את הלבן בלבד. את הלבן היה קל לזהות, מעמידים בשמש ורואים אם יש איזה נקודה חשודה, אבל להקל ראש, חס ושלום לא נוכל להקל ראש. נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר הרב יגאל כהן שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים. שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
מתחמם, מתחמם, חם, רותח.
מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי מבקש, במידה ונתקלתם בילד נעול ברכב בלי השגחת מבוגר, צלצלו מיד למד"א 101. זכרו, מבט אחד ברכב חונה יכול להציל חיים.
מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין איננו. מרן נשא לוח ליבו הטהור את ילדי קרן ההסעות. האזינו לדבריו מפי קודשו.
זכות
גדולה
מאוד, וכי ארגונו כל אחד זה אחד, יתרום, קרן ההסעות, בזכות התרומה החשובה הזאת, יזכו כל אחד ואחד, ברוך, יצלוחו, מי זה כנגד מי זה, הרבה נחס,
מרן מברך את התורמים לקרן ההסעות, שיזכו כל אחד ואחד לברכה והצלחה והרבה נחת לכל המשפחה. מתקשרים עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22. נחת, זה קרן ההסעות.
דברי הרב ישראל אברג'ל שליטא על הצדיק מיבניאל.
אחד מהנשמות שהשאירו כל כך הרבה רושם, רושם עז על העולם, על הנפשות, על הרוחות ועל הנשמות, בלי סוף של רושם, של קדושה, של ענווה, של הכנעה, של שפלות, של בקיאות מסחררת בכל חלקי התורה. חתיכה של אלוקות, חתיכה של תורה, חתיכה של קדושה, והכל בתכלית הענווה והכנעה.
להצטרפות לאשר בנחל חייגו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קופוני ענק בארנק, קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות, מורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה. אני לא שומעתי, תתחילי בבקשה מההתחלה.
שבת האחרונה שהיה מאוד חם, יש לי את הפלגי מים של מים קרים וחמים, ואני רגילה לדליק את הנרות 10 דקות לפני כניסת השבת. ובאותו שבת, יום שישי, הדלקתי, בדיוק הזכרתי שלא סגרתי את המים החמים כדי שאני אוכל לשתות מים קרים. ואז הלכתי וסגרתי אחרי שהדלקתי. האם אני הכשלתי עם זה? ושאלה שנייה, בקשר לה, במוצאי השבת, לעשו הבדלה, הייתי בזה מקום, ולא הספקנו כולם לראות את הצבעות, הטיפורניים. ואחר כך הוא סיים, ומי שקמה ודליקה עוד פעם את הנר, אז הוא שואלת אם זה בטח הכרחי לראות את זה או שלא. תודה.
לשאלה הראשונה, לנשים ספרדיות אין צורך לקבל שבת בהדלקת נרות? אם היא רוצה, היא יכולה לקבל. היא לא חייבת. אישה ספרדיה יכולה בהחלט לעשות מלאכה האסורה בשבת אחרי הדלקת נרות. אנחנו ממליצים שהדלקת נרות תהיה הפעולה האחרונה, שיותר אחרי כן לא עושים שום מלאכה, אבל זו המלצה, זה לא מחייב. זאת אומרת, על פי דעת מרן השולחן ערוך, אישה לא מקבלת שבת בהדלקת הנרות. על פי דעת מרן השולחן ערוך, אישה יכולה להמשיך לעשות מלאכה עד 10 דקות לפני השקיעה. אני אמרתי 10 דקות כדי לא להיקשר ולהיגרר אחרי השקיעה, שזה כבר נקרא חילול שבת. הדלקת נרות, כשאישה רגילה לקבל שבת אחרי הדלקת הנר, ההחלפה של כל מכשיר חשמלי אסורה. יכולה לבקש משכנה שעוד לא הדליקה נרות, או משכן שעובר במדרגות לבקש, בוא תיכנס, תעשה לי את זה ואת זה, אפילו שבשבילה זה שבת, עבור היהודים האחרים זה עוד לא שבת, ומותר ליהודי אחר לבצע עבורי שקיבלתי שבת את כל מה שאני צריך. אני אוסיף עוד לחיזוק הדברים, אם אני מתפלל בפלג המנחה, דהיינו, היום, ביום שישי הזה, ערב שבת, פרשת קורח, אני מתפלל תפילת מנחה בשעה 6:25. מסיים את התפילת מנחה ב-6:45, אז זה פלג המנחה, ואז בפלג המנחה אני מתחיל ערבית. סיימתי את תפילת ערבית בשעה 7:10. הלכתי הביתה, ובדרך ראיתי אדם שמבקש ממני עזרה, שיש בה חילולי שבת. אני לא יכול לעזור לו. אני חייב לומר לו שקיבלתי שבת ואני כבר לא יכול לעזור. אבל אני יכול לזרז מישהו אחר, בוא תעזור לו. הגעתי הביתה ואני רואה שהאישה עוד לא הדליקה נרות. אני מבקש, תדליקו את הנרות. אפילו שבשבילי זה כבר שבת, אבל לומר לאחרים שיעשו מלאכה, מותר. אפילו מלאכה כזו שאני עצמי נהנה. למשל, החשמל לא היה דלוק, וביקשתי מאחד מבני הבית, בנות הבית, להדליק עבורי את החשמל, וזה מותר לך תחילה, כיוון שאני קיבלתי שבת, לא מישהו אחר.
אז אני לא חשבתי בזה?
לא, זה לא נקרא כישלון, מכשול, כן.
עכשיו כשאלה...
להבדלה.
מצא השבת.
אנחנו כן. מברכים בורא מאורי האש על נר שנהנים מאורו. לכן לא עליכם, לא עליכם, סומה אינו מברך בורא מאורי האש. ההדלקה של הנר היא זכר לאדם הראשון. כיוון שהאדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת היה גופו עטוי בציפורן, זה היה בגד שעליו, הוא היה גם זוהר, הוא היה מאיר למרחוק מהגוף שלו. הזוהר שהיה יוצא מהגוף שלו התפשט ברגע שהוא אכל מעץ הדעת. נותר רק ציפורני הידיים וזה הכל. בכל הגוף הוא נראה ארום. הבין שהוא ארום, הלך והתחבא. אבל אני מבין מכאן שהציפורניים הם שיריים של הלבוש שהיה לאדם הראשון. אדם הראשון במוצאי שבת יצר את האש, זה זכר לנר של אדם הראשון. מה אני מראה לאש? את הציפורניים שבהם יש ההבדל בצבע בין הגוף האור הרגיל לבין הציפורן. בהבדל הזה אני גם מבחין בין דבר לדבר ויודע אם אני נהנה מהאור של הנר או לא. לכן אדם שלא רואה מרחוק את הנר, או אפילו אם הוא רואה, אבל המרחק הוא כזה שהוא לא יוכל להבחין בין מטבע למטבע, בלי שיהיה את האור הזה, אדם כזה לא רשאי לברך על הנר ולא יוצא ידי חובה. ולכן, אחרי שנסתיימה ההבדלה, בין אם הוא בבית, בין אם הוא בבית הכנסת, או שהנר דולק עדיין, הוא ניגש ומברך בורא מאורי האש, בין אם זה בבית, בין אם זה בבית הכנסת. זה לא קשור דווקא לברכות ההבדלה, אפשר בהחלט לברך גם על הבשמים וגם על הנר בתום ברכות ההבדלה. כגון שלא היה לפני בשמים בזמן שהיה ההבדלה, כשעשו את ההבדלה לרבים, עכשיו אחרי ההבדלה יש לי כעת בשמים וגם נר, אני אברך את שתי הברכות.
עוד שאלה קטנה בבקשה, אפשר?
כן.
הם אמרו לי שמרצחים בצחת, זה בעיה עם זה, צריך שתי ביצים ושלוש, זה באמת נכון?
לא, זה היה פעם כשהיה גידול של ביצים טבעיות, ביצי חופש, אבל היום כל הביצים הם מהחימום של המקום, זה נקרא ספנה מערה, גם אם יש בהם אולי טיפת דם, אין בזה שום איסור.
תודה רבה, כבוד הרב,
שבת שלום. בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו?
כן.
הלו?
כן.
רציתי, האחרונה דיברה על ביצה, ופה אני רוצה לשאול את הרב שאלה לא קולה. אני שומע מהרב דוד יוסף, וגם מאח שלך, הרב יצחק יוסף, ש...
והרב דוד לא אח שלי? גם הוא אח שלי.
אמר? כן, לא אמרתי אח.
טוב.
אני לא אמרתי אח.
בבקשה, בבקשה, כן.
אבל לא משנה, שניהם תלמידי חכמים גדולים, ואני מכיר אותם. ושמעתי שיעור מהם גם. אני שומע שאם בן אדם בישל ביצה רכה, הוא יכול לחמם את זה בשבת ולעשות את זה ביצה קשה. וזה תמוע בעיניי, כי הוא שינה את זה מביצה רכה לביצה קשה, הוא עשה פה שינוי, וזה בישול. זה ממש בישול.
לא ברור לי ששמעת נכון.
עזוב, זה שאני...
לא ברור לי ששמעת נכון. אני אברר את הדברים, ואני אענה לך בעזרת השם, אני מקווה שבוע הבא.
אבל
לי ברור, רגע, רגע, רבי נתן, בבקשה. לי ברור שכל תוספת של בישול, גם דבר מאכל שהגיע ל-95% בישול, נותר בסך הכל משהו קטן להשלים את הבישול, מי שעשה את זה בשבת עובר על איסור מבשל בשבת. הנפקה מינה בין אם עבר שליש בישול או לא עבר שליש בישול, אם מותר לאכול את המאכל הזה שנעשה בו חילול שבת או לא. הכלל, המבשל בשבת אסור גם לו וגם לאחרים במשך השבת. אם כך, כשלקחתי את הביצה הרכה שעברה שליש בישול ובישלתי אותה בשבת, אני העבריין, חטאי עשה, אני חייב לחזור בתשובה, חיללתי שבת. אבל הביצה לא נאסרה, הביצה מותרת באכילה. זה ההבדל בין מאכל שהיה לגמרי לא מבושל, שהמאכל נאסר באכילה באותה השבת, למאכל שכבר היה מבושל יותר משליש בישול, כמאכל בן דרוסאי, שאם עבר ובישל אותו והשלים את הבישול בשבת, זה נקרא מאכל שכבר ראוי לאכילה, ומותר לאכול אותו גם בשבת.
זה רש"י, מה שהרב אומר.
נכון, ולכן אמרתי שזה לעניין הדעבד, עשו, האם המאכל נאסר? לא. אבל לעשות בידיים, לא נודע לי שיש מקרה כזה שיהיה אפשר להקל.
נו, אז למה זה שונה ממרק? אם המרק והעוף מבושל כל צורכו, ובא יהודי בטעות, אני אומר, בטעות, שם אותו על הפלטה, והפלטה חמה, בישל את זה, אז זה גם כן, זה היה מבושל כל צורכו.
נכון, צודק. ולכן, אם אני מתארח אצל אשכנזי, שהוא נוהג להקל בפושר, מאכל פושר שהניחו אותו על הקרקע, הוא מקל, לקח את המרק הזה והניח אותו על גבי הפלטה. או אני נמצא אצל תימני שנוהג כדעת הרמב״ם, ולכתחילה מחמם את המרק. מגיש לפניי לאכול מהמרק הזה, אני אוכל? יש לי על מה לסמוך.
טוב, בכל אופן, מה שאמרתי לרב, שהם אמרו את זה, אם טעיתי, אני חוזר בי. ואם לא טעיתי,
אני אברר, אני אברר בעזרת השם.
נברר את הסוגיה הזאת.
כן.
תודה רבה, הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, יישר כוח לרב על כל התוכנית. הרב, בבקשה, שאלה, אם אני בעבודה מקבל בגדים חדשים, בגדי עבודה, ואני שמח
בהם,
אם אני צריך לברך
שהחיינו
גם?
בדרך כלל, בגדי עבודה לא מברכים עליהם שהחיינו. גם אם אתה אומר שאתה שמח, אני לא יודע. אבל אני אתן את הדוגמה. המדים של הצבא הם מאוד יפים. אדם שנמצא בצבא ומקבל עם נקודות, לא יודע מה השיטה של החלוקה היום, מקבל בגדים חדשים. האם יברך עליהם שחיינו או לא? תלוי הדבר מה הוא עושה אחרי שהוא מסיים את התפקיד. הוא גמר את העבודה בצבא בשעה 5, הולך הביתה. אם הוא מחליף מיד את הבגדים, זה נקרא בגדי העבודה והוא לא יברך עליהם שחיינו. אבל אם הוא לא מחליף, נשאר איתם עד שהוא הולך לישון ולובש בגדי שינה, אדם כזה יברך שחיינו. זאת אומרת שהכל תלוי באדם עצמו, אין לזה כלל. חייל בשירות חובה או בקבע, זה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד. הכל תלוי באדם עצמו, מה מידת ההנאה שיש לו. אם הוא נהנה מהבגד, יברך שהחיינו. אם הוא לא נהנה מהבגד, הוא רואה את זה ככפייה, כהכרח, אז לא יברך שהחיינו.
הבנתי.
הרב,
אפשר עוד שאלה?
כן.
אני פתאום משגיח קישוט אחר בתי חולים. עכשיו בבוקר צריך לעשות שקשום כאן ביצים, השאלה כל העגבניות מבושלות מיום לפני כן. שאלו אותי אם אפשרי לשבור את הביצים על התבניות חיות ומחר בבוקר לשים אותם בתנור.
בשום אופן לא, זה מבשל בשבת.
לא, ליום חול, בחינה.
זאת אומרת,
כן, אפשר, כיוון שזה מעורבב ביחד עם העגבנייה, הטעם של העגבנייה נכנס גם בתוך הביצה, ואפשר להקל. דיברתם על גילוי, על שעבר עליו הלילה, זה משהו אחר. במעבר לילה אפשר להשתמש בתוספת כלשהי לטעם של הביצה כדי להתיר אותה, ואין על זה דין של לינת לילה.
זאת אומרת, אפילו שאני
שם
את הביצה על
הגבניה, כן, כן, היא מקבלת את הטעם, כן.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. מוכל תמיד איתי.
היי, כאן חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי. אנחנו בלאומי מבינים שלשירות מעולה אין תחליף. לכן אנחנו מתחייבים לפתור כל בקשה שלכם בתוך יום. אנחנו בטוחים שנעמוד בהתחייבות. אבל בכל זאת, אם לא עמדנו בהתחייבות, תרשמו מספר 050-99-99-88, שלחו לנו וואטסאפ ואני אבדי אישית שתקבלו את השירות שמגיע לכם.
לאומי, זה שירות.
יכול להיות שדווקא בנסיעה הזאת שלך, מישהו יתאה. אולי האיש שממהר לתפילה יחצה בלי להסתכל. אולי הבחור על האופניים החשמליים ייכנס פתאום לנתיב שלך. מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. 10 קמ"ש פחות זה פי 2 סיכוי לחיות. אז בייחוד בתוך העיר, סע לאט יותר. לא מתים מזה. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
נלחמים ביוקר המחיה. עמותת תכלית בשיתוף חקלאים ובחסות רמי לוי יוצאים במיזם ענק למענכם. אתם מזמינים סל פירות וירקות ומצרכים יבשים עד הבית בחצי מחיר, ועל כל סל שתזמינו נחלק סל זהה למשפחה נזקקת בזכותכם. תכלס, מקבלים ותורמים. לפרטים כוכבית 6031.
ארגון תכלית, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תכלית.
הטבה מיוחדת לכוללים וישיבות.
שנת הלימודים כמעט נגמרת ואני עדיין לא מסודרת. ספרי לי בדיוק לאן את חותרת. מחפשת מסגרת מקצועית ומסודרת. לימודים לתואר במדעי המחשב עם יחס אישי נעים ומתחשב, וגם לימודי קודש ברמה מצוינת. מכירה כזה מקום? אני ממש מעוניינת.
כן, בהחלט. תתחילי להתלהב. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב. לימודים לתואר במנהל עסקים, חשבונאות ומדעי המחשב.
לפרטים ולמידע נוסף כוכבית 3463. כוכבית 3463.
מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
הפקרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר. התקשרו עכשיו, 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
אתם שם ברחוב הקלנית 3, עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, לשאלות מהאתר. האם מותר לשקול בשבת במשקל מכני? יש שני סוגי משקל. יש משקל לצורך מסחרי, ואותו אסרו רבותינו. אין שום מקום להקל בשום דרך שהיא לשקול במשקל מכני עבור מסחר. אבל יש משקל לצורך מצווה. לצורך הבריאות, אני רוצה לכוון מידה מדויקת של כזית. אני רוצה לדעת אם יש כזית בפרוסה בחתיכה שלפניי או לא, מותר לשקול בשבת לצורך המצווה. אנחנו אומרים את הדברים האלה בערב פסח, בצורה הרבה יותר מודגשת. שם יש לנו חובה לאכול 3 כזיתים של מצה, ואם אני רוצה שני כזיתים של מרור, אני צריך לשקול אותם. אז מי שמאורגן מערב פסח, תבוא עליו ברכה. לא כולם מסוגלים, לכן יש לפנינו משקל אחד או שניים, כולם מכניים, מותר לשקול בהם גם בשבת, גם ביום טוב, לצורך המצווה. לצורך סתם ככה לשקול, לראות מה מידה בשביל הדעת באופן כללי, זה לא. אין שום מקום להקל ראש ולשקול סתם כך בשבת. עליתי במדרגות בשבת, ומישהו הדליק עבורי את האור במדרגות. האם מותר לי להמשיך לעלות? בהיעדר האור, החושך הוא מוחלט. כשגרתי בתל אביב, היה לי שכנים שמאוד אהבו אותנו. היינו עולים עם הילדים הקטנים במדרגות, והם היו מדליקים לנו את האור. אוהבים אותנו. אנחנו המשכנו. לא צריך לעצור, אבל ביום חול במשך השבוע פגשנו את השכן וביקשנו ממנו שלאבא לא ידליק עבורנו את האור. והסיבה, הסברנו לו, כי עבורנו הוא יהודי ואסור להנות ממלכת יהודי. אמנם נכון שבהיעדר האור החושך הוא מוחלט, אבל זה הבית שלנו, אנחנו מכירים. אוחזים בידית של המדרגות, יודעים איפה נגמרת המדרגה הגבוהה, יודעים לא ליפול. כיוון שיש לנו אפשרות להסתדר גם בהיעדר האור, האור לא מקלקל, האור לא אוסר עליי את השימוש, ולכן מותר לי להתקדם הלאה, ואין לי שום צורך לקחת את ה זמן לעמוד במדרגות עד שהאור יכבה ואז שוב להמשיך לעלות. אפשר בהחלט להמשיך ולעלות, כיוון שזה אור שהוא מיותר. בבית שאני לא מכיר, אני מתארח אצל מישהו, והדליקו עבורי את האור. הדליקו עבורי, לא שהוא הדליק עבור עצמו והוא יהודי, אלא הדליקו עבורי. כיוון שהדליקו עבורי, נכון יותר לעמוד, לחכות עד שהאור יכבה, ורק אז להתקדם. כאשר הדליקו עבורו, אני מתייחס לאור כאילו לא קיים, אוחז בידית העלייה במדרגות, וכך יכול להתקדם. ממה צריך להיזהר בפרשה הבאה עלינו לטובה? פרשה זו יפה נדרשת. למחלוקת יש הרבה פרשנים. למחלוקת יש הרבה הוגי דעות. יש הרבה מצדיקים את המחלוקת. אני יכול לומר מילה אחת על המחלוקת. המילה הזו נחלק אותה לשני חלקים. חלק מוות. מי שמחזיק במחלוקת מביא על עצמו מוות. משה רבנו הלך אל דתן ואבירם. משה רבנו קרא לדתן ואבירם. מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. ידוע המעשה של רב שהלך בערב יום הכיפורים אל הקצב כדי להתפייס, אף על פי שהקצב היה צריך לבוא אל רב, רב הלך אליו כדי לא להחזיק במחלוקת. הלקח זה לא לשמוע רדיו. הלקח, כמה תחנו לנו את השכל השבוע כל השדרנים השקרנים, כולם נמצאים בצד שרוצה לעשות את כל הבלגן והבלבול שיש, ואנחנו מתמסרים להם בקלות, הולכים אחרי ההבל והיהבלו. מי רוצה להיות אבל? הכי טוב להעתיק את עצמו מכל המקומות האלה, שאין בהם אלא דברי ריב ומדון ולא יותר מזה. מה אכפת לי מכל מה שמתרחש? מה זה מדבר אליי? מה יעלה ומה יוריד אם אני ידע או לא ידע? הרי המצב הוא כזה, אי אפשר לשנות אותו. מה, למה אני צריך לדעת? אני אומר את הדברים ככלל, להתנתק מכל השטויות שמדברים, כי זה באמת דברים חולפים, אין בהם לא תועלת ולא רווח. בתיכון ספרדי, מה נכון להנהיג לגבי תפילת מוסף בימי ראש חודש? מה השאלה? לא מובן. כמו כל הספרדים, מורידים את התפילין לפני העמידה, אחרי הקדיש מורידים את התפילין, ואחרי החזרה מקפלים את התפילין כמו כל בית כנסת. מה ההבדל בין תיכון לבין בית כנסת רגיל? אלא מה, השאלה יכולה להתעורר ששם מפטפטים. האם עדיין להחלוץ את התפילין אחרי הקדיש או לפני הקדיש, אם אחד מהרבנים במקום עומד ואומר לציבור, לתלמידים, כמה זה חמור להפסיק בין הקדיש לבין העמידה, לכן לחלוץ את התפילין ולהניח אותם בלי לקפל, ואחרי החזרה לקפל, ובינתיים לא מדברים. את החולי לא מרפאים בקטיעה של העבר החולה. מרפאים אותו עם משחה ועם דברים טובים. מה הדין במכשיר נגד נחירות בשבת עם שעון? אני לא מכיר את המכשיר. אם היה מדובר על פיקוח נפש, אני כן מכיר את המכשיר. יש אנשים שיש להם חלילה חלילה דום שינה, ובאמצע השינה הם מפסיקים לנשום, וזה מסוכן מאוד. לאנשים כאלה מותר להניח את המכשיר על האף, וכאשר הוא מפסיק לנשום, המכשיר הזה נותן לו את הכוח. זה מותר, אפילו שהוא חשמלי, זה מותר, זה פיקוח נפש. אבל מכשיר נגד נחירה, אני לא מכיר אותו כל כך, לא יכול לענות על השאלה. האם חתן בר מצווה יכול להיות שליח ציבור? בתפילת שחרית מאוד לא נכון להעלות חתן בר מצווה להיות שליח ציבור. לא עושים ניסיונות על הראש של הציבור. לתפילת ערבית כן. זאת אומרת, אם זה יום ההולדת שלו, הוא נולד בתאריך, ואת התאריך אנחנו מתחילים מהלילה הקודם, נולד בתאריך, ואנחנו בלילה הקודם, מיד אחרי צאת הכוכבים, רוצים לתת לו להיות שליח ציבור בערבית, אפשר. שם יש רק קדישים, אין חזרה, אפשר. אבל בתפילת החזרה בשחרית, מאוד לא נכון שהילד הזה יהיה שליח ציבור, עם כל הכבוד שהוא ברוך השם חכם ונבון ויכול, לא לתת לו. בשחרית לא. אפילו כשהוא בן 14-15. עד שלא בדקנו לראות שהוא מדקדק באמירה מלעיל מלרע, לא ממנים אותו שליח ציבור, אפילו לגבי כל הדברים שהם ברורים לנו כשמש שהוא אומר אותם, אבל לא בטוח שהוא מדקדק בהם. לכן צריך להשתדל ככל האפשר למנוע את חתן הבר מצווה שיהיה בשחרית או גם במנחה, יש חזרה, אבל לתפילת ערבית אפשר להקל. מה עושים עם מים של מזגן שנוזל בשבת? זו מחלוקת עצומה בקרב הפוסקים. ההלכה למעשה, אני מערב שבת משאיר כמה טיפות מים בתוך המיכל, התוספת שיוצאת מהמזגן כמה כמה בטיל, ולכן מותר יהיה לטלטל. התוספת כמה כמה בטיל, אף אחד לא לוקח את זה לשתייה. לוקחים את זה לשפוך, כדי שהמים שגולשים לא יתנפו לו את כל החצר. לכן, טלטול, לא אומרים עליו דבר שיש לו מתירין. באכילה ושתייה יש דבר שיש לו מתירין. אבל על טלטול בלבד לא נאמר הכלל של דבר שיש לו מתירין. ולכן לטלטל את המים כשהיה מעט מים בדלי מותר. כשלא היה בכלל מים, הדלי היה יבש, המיכל היה יבש. כל המים שנכנסו לתוכו זה נקרא נולד, ונולד זה מוקצה, ואסור לטלטל מוקצה בשבת. כאשר לא מדובר כאן על נולד, שהרי כמה כמה בטיל מותר. אבל אם יש איסור נולד, אין יותר לטלטל את המים של המזגן. הגאון הרב ווזנר הצריך שזה יהיה עם מים מסוג אחר. לא אותם המים. למשל, יש לי קצת צבע באיזה מים, שם אותם בתוך זה, על זה יהיה אפשר לומר כמה כמה בטיל. אבל לא מים במים. מי שרוצה להחמיר כדברי הרב ווזנר, בבקשה שיחמיר. יוגורט עם תותים, האם אפשר לסמוך על הכשרות? כן, בהחלט. הם לוקחים את התותים הטובים, לא את הסוג ב', את הקרובים לריקבון. האם אפשר לברך על חסה בפסח? אם זה הידרופוני, כן. אפשר לברך על החסה, וזה נחשב כמרור לכל דבר. אדם שלא ברך את ברכת הלבנה עד תתוו לחודש, ונודע לו שיהיה גשם ביום ראשון, האם יברך בשבת? לא ולא. בשום דרך אין להקל לספרדים לברך פחות משבעה ימים מלאים מהמולד. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לנתי שולמן שהפיק אותנו, לישי נוימן שהעביר את הקולות, שנזכה כולנו לשבת נעימה, למילוי כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן.
ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים שלושה ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
נועם שתיים החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת יכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
אז תתקדמו, לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
טעם נהדר? אפשר לזהות גם בעיניים עצומות. אתגר הטעם של פפסי מקס חוזר, ואתם בוחרים את הטעם המועדף עליכם. מחכים לכם בכיכר העיר ביתר אלית. יום שני, למד בסיוון, 19 ביוני, בין השעות 2 בצהריים ל-8 בערב. אז השתתפו באתגר הטעם של פפסי מקס, ולכו אחרי הטעם שלכם. פפסי מקס, מקסימום טעם, אפס סוכר. ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
יכול להיות שדווקא בנסיעה הזאת שלך מישהו יתאה. אולי הבחור על האופניים החשמליים ייכנס פתאום לנתיב שלך. אולי הילדה שמשחקת ברחוב תרוץ פתאום לכביש. מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. 10 כמה שפחות זה פי 2 סיכוי לחיות. אז בייחוד בתוך העיר, סע לאט יותר. לא מתים מזה. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
חולמת על פאה חדשה מבית יפי קמינר? עכשיו זה אפשרי! קני 3 מוצרי טיפוח לשיער ותחליבי רחצה מהמותגים דאב, פינוק, טרזמה או קליר, שימרי את החשבונית, התקשרי לקו הפעילות, כוכבית 6176, ותוכלי לזכות בפאה היוקרתית. כוכבית 6176. המבצע בתוקף בין התאריכים י"ב בסיוון עד ב' בתמוז, תשפ"ג. כפוף לתקנון.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. הזדמנות להשקעה בטוחה בפתח תקווה של חברת הנדלן Lighter Life מקבוצת קונטמפו. סמוך לתחנת הרכבת שלב אחד לפני אישור. 360 אלף שקלים בלבד ואתם בפנים. מעניין אתכם? דברו איתנו. כוכבית 6945. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
בוא
ושלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.